בשתיים, ענת שריג בסדרת פרקים חדשה, נשים גדולות.
ברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים, שיחה עם נשים על נשים, על הדרך שעברו, על המורות שפגשו בדרך, על ההתמודדויות מנקודת מבט של נשים ביחס לחיים ולקריירה. בעצם, מה זה להיות אישה בעולם היום? אני ענת שריג, יועצת ארגונית, מומחית לפיתוח מנהיגות ותקשורת בעולם משתנה, מלווה אנשים וארגונים בתהליכי שינוי. מזמינה אתכם ואתכן למסע באמצעות מפגש עם נשים שפגשתי בחיי וכאלה שאני סקרנית לפגוש ללמידה, להתפתחות ולהשראה. גם בשלב זה של חיי אני מרגישה שיש לי יותר שאלות מתשובות. בפודקאסט אני מתכוונת להקשיב באמת לכל אורחת שתגיע באמפתיה, כנות וסקרנות. בתקווה לתת ערך לכל אחת ואחד מהמאזינים והמאזינות. מזה זמן רב מקננת בי המחשבה שממש מול העיניים יש לנו מכרה זהב של תבונה, חוכמה, ידע, ניסיון חיים ובעיקר פרספקטיבה. בעיקר כשהכל מסביב מרגיש מלחיץ, כאוטי וחד פעמי, הפרספקטיבה יכולה לעזור. אז החלטתי לפנות לנשים לא רגילות ויוצאות דופן, שחצו את גיל ה-60, 70 ואף 80, ולשמוע מה יש להן להגיד על החיים, ובעזרתן לזקק מחשבות, תובנות על החיים, על קריירה, משפחה, קהילה, יצירה ועוד. האורחת הראשונה שלי בסדרה היא פרופסור עמיה ליבליך. עמיה היא מפעל חיים שלם של עשייה אינטלקטואלית, אקדמית וחברתית. עמיה, בטייטל הפורמלי, היא חוקרת נרטיבים, מגדר וחברה ישראלית. כתבה 18 ספרים, וחשוב לציין כי הספרים כתובים בצורה נגישה, אבל מבוססים על הידע הפסיכולוגי שצברה. הספרים כולם כאחד אוחזים בנושאים רלוונטיים בחברה הישראלית, ומאפשרים לנו הצצה נדירה ומעמיקה על נושאים מורכבים, לדוגמה כמו ילדי כפר עציון, שנראה לי שזה סופר רלוונטי לימים אלה, לא עמיה?
כן.
מדובר על הזיכרון הקולקטיבי שלנו, על קיבוץ מקום, חוץ מציפורים, קפה מוות, רק חיבוק, המשכילים החדשים, רבות וטובות, וזה רק חלק מרשימה ארוכה של הספרים שעמיה כתבה. בבלוג של עמיה היא כותבת, אני פרופסורית לפסיכולוגיה, שנים רבות לימדתי באוניברסיטה העברית בירושלים, נהנית לשמוע סיפורים של בני אדם ואוהבת לכתוב אותם ועליהם. מתגוררת ליד הים ביפו, והים הוא אחד מידידיי הקרובים. בפרק אני אדבר עם עמיה על מסלול חייה והישגיה המקצועיים, על תהליך הכתיבה והיצירה בשלבים השונים של חייה, על פמיניזם, על להיות אישה פרופסור באקדמיה, ועל משמעות הגיל, זקנה ומחשבות על המוות. שלום עמיה.
שלום.
אני השתדלתי, זה מאוד קשה, מפעל חיים כמוך, להציג ב... הצגה קצרה ומתומצתת. אז בעצם את כותבת סיפורים על אנשים, ואיתם ועליהם, ומה הסיפור שלך?
זה סיפור ארוך, אני הרבה שנים בונה אותו, חיה אותו. אני לידת הארץ, צברית, שנולדתי לכאן, אז לא היו כל כך הרבה ילידי הארץ ב-1939. אז זאת ההתחלה, ומשם פשוט קשה לדעת.
אז בואי נתחיל באמת מההתחלה דווקא. נולדת ב-1939. זה שנה משמעותית לעם היהודי, ואת נולדת בארץ, אבל מה זה להיוולד בשנה כזו, מבחינתך?
תראי, אני מוכרחה להגיד שבהכחשה טוטלית שהייתי מלמדת באוניברסיטה העברית, בין היתר דיברנו על דור שני לשואה והניצולים והתהליכים שהם עברו, וממש לא ידעתי שזה נוגע לי. הרבה שנים. הוריי עלו ארצה ב-1936, אני נולדתי פה, חוויתי מספיק מלחמות, אבל לא את מלחמת העולם השנייה. אז חשבתי שזה לא נוגע אליי. ולקחת הרבה זמן ושיחות עם אנשים, להבין שאימא ואבא שלי אמנם לא היו במחנות, היו פה בתל אביב הקטנה, אבל הם איבדו את המשפחות שלהם. בדיוק בתקופה הזאת שהם גידלו את הבת הראשונה שלהם באיזה חדר קטן ברחוב העבודה בתל אביב. ואבא שלי נתן לי את השם המיוחד הזה, שהוא שם כזה לאומי, אני יודעת, עם אלוהים או העם שלי. אבל מצד שני הוא בהחלט באותו זמן היה קשוב. להוריו, לשלושת האחים שלו. אמא שלי הייתה לה אמא, אביה מת משחפת יותר מוקדם, ותשעה אחים. ופתאום הם נשארו במרחק, ואתה לא יודע מה קורה איתם, ואין קשר מכתבים, והשמועות מתחילות לטפטף. ולאט לאט הבנתי, שכשאימא שלי החזיקה ילדה ראשונה לידיים, והניקה ילדה כזאת, היא בעצם הייתה באבל, היא הייתה בצער עמוק, היא הייתה בחרדה גדולה. אז אני לא יודעת אם אפשר להגיד פסיכולוגית או פיזיולוגית, שזה עבר אליי, אבל לפעמים באופן פיוטי, הייתי אומרת, אני ענקתי את השואה עם חלב אמי, ואני פיתחתי את הרגישות הססמוגרפית הזאת לחברה הישראלית, בגלל שקוראים לי עם, בגלל שהחיבור שלי הוא ממש מהתודעה של הוריי.
איך את מרגישה?
מצויה.
את מרגישה בת 84?
אני יודעת שאני בת 84. מה שאני מרגישה זה בגדול יותר צעירה מ-84, אבל יש בזה תנודות, יש ימים כאלה וימים כאלה. יש מעט דברים שאני יודעת באופן ברור שאני לא אעשה יותר, אבל הם באמת מעטים. וזה מתבטא למשל בשיעור היוגה, איזה תרגילים כבר החלטתי אפילו לא לוותר ולא לנצות. אבל בגדול, זה לא דבר שאני מרגישה אותו לא בגוף ולא בנפש. אני מרגישה שני דברים. אחד, שכל החיים האלה ארוכים, הוסיפו לי, זה ישמע בומבסטי, אבל זה הדרך הכי טובה להגיד, הוסיפו לי המון חוכמה. הניסיון, ניסיון החיים, זה בעל ערך באמת לא יסולה. והדבר השני שקשור עם הגיל, שאני חושבת המון על המוות, על המוות שלי, ועל מוות בכלל כנושא, ואני מאוד מודעת לסופיות של כל דבר.
איך הופכים להיות מודעים לסופיות? כי אני יכולה להגיד מהמקום שלי, אני יודעת את זה בראש, אני ממש לא בטוחה שאני מרגישה את זה, שאני בנוכחות לדבר הזה, שזה משפיע על היומיום שלי. זה כאילו נמצא באיזה לבל של רק ידיעה.
זאת שאלה באמת קשה, אני לא יכולה להצביע על איזה נקודה. זה קשור עם העובדה שאני חיה לבד כבר כמעט 20 שנה, מאז שהייתי בקשר משמעותי עם בן זוג, ואני מודעת לזה ש... שמשהו יכול לקרות כל רגע. וזה הופך את המציאות שלי ליקרה מאוד מאוד בשבילי. אני משתדלת לזכור את זה יותר מאשר את הפחד שאני אמות פתאום ויחב לי ולא יהיה מישהו על ידי ולא יצילו אותי. זה שטויות, זה אף אחד לא יודע. אבל ההרגשה הזאת שהחיים יקרים, שלא לבזבז אותם על שטויות, שבאמת לתת הערכה ותודה על הדברים שיש. ועכשיו כשכולנו עוברים את התקופה הקשה הזאת, זה נעשה יותר ויותר מורכב. אז חוויית המוות זה לא רק המוות שלי, זה המודעות למחיר האדיר שאנחנו משלמים בעד הקיום שלנו פה. אבל כן, זה משהו, יוקר החיים, לא יוקר המחיה, אלא יוקר החיים.
ותגידי, את יודעת להגיד באיזה שלב בחייך זה יתבהר לך יותר? זאת אומרת, היום יש לך את החוכמה הזאת מגילך. את יודעת לשחזר עשורים אחורה?
הנקודה שעולה על דעתי, זה היום שראיתי בעיתון הארץ ב-2013, בעמוד האחורי, שיש כל מיני קוריוזים כאלה, חצי מדעיים, מודעה, לא מודעה, כותרת, ששם היה כתוב כבר לא עמוק באדמה, קפה מוות מתקיים באירופה. ואני מסתכלת את זה ואני מחליטה לקרוא, אני מקבלת עיתון הארץ כל יום, מאז שבעלי היקר עוד חתם עליו, ואני מסיבות סנטימנטליות וגם פוליטיות ממשיכה. אז את הכתבה הקטנה הזאת תפסה את העין שלי וקראתי, והיה כתוב שם שאנשים בשוויצריה, דווקא מכל המקומות, החליטו, יצרו איזה מיזם שקבוצה של אנשים שלא מכירים, מגיעים לבית קפה, יושבים סביב שולחן, שותים קפה, ומדברים על מותנו, לא האבל על אנשים אחרים, ולא הנושא של מחלה סופנית, ומה שקוראים ליווי רוחני היום, אלא פשוט על זה שאני הולכת ביום מן הימים למות, ומה זה עושה, מה זה עושה הידיעה הזאת בחיים שלי, איך אני מתיידדת איתה, איך אני מתכוננת לקראתה. היה לי ממש הבזק של איזה מפגש ממש עמוק עם משהו שזה קורה לי ואני לא יודעת לתת לו מילים. ואז אמרתי, אם היה קפה מוות כזה בתל אביב, הייתי היום מצטרפת. והמשפט הבא היה, אין קפה מוות, אז בבקשה תקימי.
וואי.
אז ההתחלה הזאת שהייתה, כשהייתי בת 72, 73, זאת ממש נקודת ציון, שישבתי בבוקר עם העיתון, עם כוס קפה, ואמרתי, זה הנושא שהוא בעצם הכי מעניין אותך עכשיו, אז בבקשה, תתמסרי לנושא, תתני לעצמך לעבוד עליו, להבין אותו. ובאמת מאז, אני מקיימת כבר 14 שנה, 13 שנה, כל שנה, קפה מוות, קבוצה אחת.
בגילאים, גם בגילאים של אנשים בני 50 לדוגמה?
כן, בכל קבוצה יש רוב של אנשים, בואי נגיד שמעל גיל 65, פנסיונרים, הם הרוב, גם נשים יותר מגברים, אבל יש בכל שנה אנשים צעירים שמצטרפים. בקבוצה הזאת שכתבתי עליה בסוף את הספר קפה מוות, היו 4 אנשים תחת לגיל 35.
באמת?
כן.
איזה מודעות?
2 הם היו סטודנטים מתקדמים כאלה בהכשרה, למה שנקרא פסיכולוגיה רפואית. כלומר, הם היו בתוך הסטינג של בית חולים, והם ראו סביבם הרבה את הסופיות של החיים, את הפתאומיות, והדבר הזה נראה להם, אולי בגלל זה הם הגיעו בגיל צעיר כזה, אבל כל שנה וגם השנה, יש לי אנשים צעירים, שכאילו עומדים בפני הנושא הזה בגיל יותר מוקדם.
כאילו את אומרת, דווקא המגע הזה עם הנושא, וזה עיבוד של הנושא, האישי גם, הוא משפר את איכות החיים בכאן ועכשיו.
נכון, אני בטוחה בזה. רק לא כל האנשים יש להם את הכוח או את האומץ. אומץ. להתמודד עם זה, לפחות לפנות, לפחות לנסות. אני לא יודעת מאיפה הגעתי בסטטיסטיקה שהמצאתי למחשבה, שבערך רבע מהאנושות הם אנשים שמוכנים לדבר על זה, שאני אמות, לא לפחד להגיד את המשפט הזה.
אז זה גם הדבר הכי ודאי.
75% אומרים, לא, לא, לא רוצה לדבר על זה, זה יקרה, יקרה. וזה היה נורא מצחיק שכתבתי את הספר, וזאת הייתה קבוצה שהשתתפה בה, בין היתר אלונה פרנקל, הסופרת הידועה, והיא גם גרפיקאית וציירת, והיא ציירה את הכריכה, היא ציירה לי גם איזה לוגו כזה עם גולגולת, והיא אמרה, אבל נעשה את זה בוורוד. אז הספר הוא ורוד, ויש עליו ציור של גולגולת שהופך את הכוס קפה, משהו כזה. והבאתי את הספר הזה לאחד הרופאים שאני מבקרת בגילי פעם בחצי שנה, ואמרתי לו, תראה, יצא הספר שלי עכשיו, אז הבאתי לך מתנה. הוא הסתכל על זה, תפס אותו והכניס אותו למגירה שבתוך שולחן הכתיבה, הוא לא רוצה לראות את זה,
רופא.
הוא לא רוצה שהפציינטים, הוא פרופסור לרפואה. אז אני חושבת שיש אנשים שאומרים שזה יקרה, יקרה, אבל הם בהדחקה ובהכחשה, ואולי זה בסדר, אני לא אומרת שכולם צריכים להיות עסוקים בנושא הזה, לא יודעת.
יש עוד רווחים שאת מרגישה שהגיל נותן לך?
אמרתי שאני יותר חכמה. אני יודעת גם שאני מספיקה המון. וזה כל כך מוזר, באמת מוזר, כי אני לא קראתי על זה בשום מקום. אני לא קראתי על זקנה, כתבתי גם ספר שנקרא רק לארוחת בוקר על זקנים. אבל לא קראתי על זה שאת פשוט רוכשת המון מיומנויות. בשבילי להקשיב למישהו, לכתוב אחר כך סיכום שיחה, להפוך את זה לסיפור. זה קורה נורא מהר, ואני עובדת עם נשים בדרך כלל צעירות, שהן בשלבים שכותבים דוקטורט, ומתחילים בכתיבה מחקרית, אפילו נרטיבית, וזה כל כך קשה להם. אז אני מבינה שהניסיון יש לו תרומה, אבל גם בבישול יותר קל, גם להכין ארוחה ל-18 איש, זה נעשה פרויקט יותר קל.
אז מה את מספיקה? איך היום-יום שלך נראה, עמיה?
אני קמה ברבע ל-6, מתלבשת, מתקלחת ב-15 דקות, ויורדת לים. לא אוכלת, לא שותה, יוצאת ברגל, הבית שלי קרוב לים, ויש ממנו ירידה תלולה מאוד ובלתי חוקית, שמובילה לנקודה שבה חוף תל אביב הופך להיות חוף בת ים. יש שם ממש שורת צלעים, ומסיבות של המאבק המוניציפלי אולי, אף פעם לא פיתחו את הירידה הזאת, כמובן ש... אנחנו שגרים שם מאוד שמחים, כי זה לא הפך להמוני. אז אני יורדת שם, וזאת ירידה פיזית קשה. במיוחד אחרי גשם, שהגשם סוחף את כל השביל. ואני מרגישה שאני מכירה כל צעד. זה חלק מהדבר הנפלא הזה שאני קורא לו ניסיון חיים. הרגליים שלי מכירות את השביל הזה ואת הירידות האלה ואיפה לעצור. באמת, כאילו יש איזה רובוט שיודע. אז אני מתחילה ואני הולכת דרומה, על החוף אני חולצת נעליים ואני הולכת לחיפה כי יש מים וזה נורא נעים. ואני הולכת דרומה לבת ים, לבית קפה שהכרתי כשרק באתי לשכונה והיה לי כלב שהובלתי אותו לטיולים. הבית קפה הזה הוא פתוח מחמש בבוקר, הוא מין טברנה מאוד מינימלית על החול, ויש לה בעל הבית, קצת נרגן כזה, שהוא פותח לנו כל בוקר, אבל אנחנו מרגישים שהוא לא, הוא לא שמח מזה. ושותים קפה שם. אז אני על זה יכולה לדבר שעתיים, אני לא אדבר את רצית, אז אחרי שאני שותה
קפה. לא, אולי כן, קצת ה...
תראי, הדבר ממש קלטתי, כשהתחלתי לרדת עם אותו הכלב הראשון ביפו, היה שאני פוגשת אנשים שיש להם שגרה מדהימה. אני אז שמתי לב לשגרה הזאת, ואז אמרתי לעצמי, רגע, מי גם את בשגרה? את בדיוק, את הולכת בכיוון הזה, וכל מי שרוצה לדעת מה שעה, יודע, 6:15, הנה מיה. אז זה התחלה. בבית הקפה יש קבוצה של גברים. אני בדרך כלל האישה היחידה. כשכתבתי עליהם, הם היו כבר זקנים, בני 65-70, חלקם פנסיונרים. היום הם יותר מבוגרים, אבל גם הצטברו וגם חלק מתו. ועוסקים בעבודות כפיים, מקבלן שבונה בניינים גדולים, והרבה נגרים וכאלה. בקיצור, זה לא המיליה הרגיל שלי, בטח לא כשהתחלתי ללכת לשם, ועוד הייתי טריה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, אבל הם נורא עניינו אותי. ואותה קביעות שבהליכה, מתבטאת באופן ממש קומי בסדרה הישיבה בבית הקפה. לכל אחד יש מקום קבוע, צורה קבועה של הוא אוהב כיסא כזה וזה אוהב שני כיסאות שצמים אחד אל השני. כולם שותים בדיוק אותו דבר, לא צריך להזמין כי איציק יודע מה כל אחד שותה. והקביעות הזאת נורא סקרנה אותי. יש גם קביעות בדעות הפוליטיות שלהם, ובזה
ואיך קיבלו אישה, פרופסורית, מהאליטה הירושלמית, האקדמית, האינטלקטואלית, אשכנזיה גם, נכון?
כן.
איך בכלל להשתלב בקבוצה כזו? זה כאילו באמת...
תראי, אני נכנסתי, אחרי שגיליתי את המקום, נכנסתי בפוזה, של סופרת, חוקרת. זאת אומרת, ניגשתי לבעל הבית, ואמרתי לו, אני מתכננת לראיין את האנשים פה, אני אבוא עם טייפ ריקורדר, ואני אכתוב עליהם ספר. הוא הסתכל עליי, כאילו נפלתי מכוכב אחר, בטח קצת הרחבתי לו. ואכן התחילו לקרוא לי כוכבה. לא היה מעניין אותם איך קוראים לי, הנה כוכב הבא. והוא הבעל הבית אמר, מה הם ידברו איתך? אמרתי, תשאיר לי את זה, אבל אני לא רוצה שתחשוב שפלשתי פה. אז קיבלו אותי בתור איזה אוף מוזר, או כוכב אחר, אבל בתפקיד הזה, איכשהו יצרתי לי מקום, ו... כתבתי ספר, והספר מאוד הצליח, אז באו מהטלוויזיה ומהעיתונים, וראינו אותם.
איך קוראים לספר? זה רק...
ערק לארוחת בוקר.
ערק לארוחת בוקר.
הסיפור הוא שבוקר אחד שהייתי שם עם איזה ידיד, אז הבעל הבית הסתובב עם בקבוק ערק, 6:00 בבוקר, 6:15 בבוקר, כי אחד הזקנים נולד לו נכד, או איזו קבוצת כדורגל זכתן, לא יודעת מה היה הסיבה, והוא הביא בקבוק ערק, וחלקו כוסיות ממש קטנטנות לכל אחד. אז הוא שואל אותי, למזוג לך ערק? אז אמרתי לו, ערק לארוחת בוקר? אז מאז קלטתי בעזרת הרגע, שזה שם טוב לספר, אז מאז שאני יצרתי איתם קשר בתוך התעודה של כותבת, ואכן נכתב ספר, ואכן הוא הביא להם פרסום, אני התקבלתי. אבל ברבון מוגבל, א', כי אני אישה, ואלה למרות שיש להם נשים לרובם בבית, הנשים לא קומות מדם בבוקר, האישה שלי שמחה שאני יוצא לה מהבית לשעתיים, כל מיני כאלה דיבורים. והם גם נורא ימניים בדעות שלהם. אז בתור אישה שלא מסתירה את דעותיה, די מהר הם הבינו, והיו מגיעים אליי בבוקר ואומרים, מה כתוב בעיתון הארץ היום? ככה בקנטרנות כזאת. אבל אני אף פעם לא ניסיתי להתווכח, ואף פעם לא ניסיתי לשכנע אף אחד שם. ואני יכולה אפילו להגיד, למרות שהשנה זו אמירה מאוד קשה, שאני מכבדת את הדעות שלהם. הם אנשים טובים. הדעות שלהם ממש יכולות להרתיח את הדם היום. אבל איכשהו, יצרנו גשר כזה מעבר לזה, וזה התחלת הבוקר שלי.
אני רוצה שאתה יכול, יש משהו שאת מרגישה שאת למדת מהם?
אני חושבת שלמדתי להסתכל בקטנה על העולם. להסתכל במבט של יש מדוזות או אין מדוזות, הים סוער, החול מגיע לפה, היה שיטפון אתמול. הדברים שהם אף פעם לא בחדשות, שאיכשהו התשתית של התשתית של הקיום. גם למדתי עם הניסיון שלי לשתוק. הנה אני מדברת פה נונסטופ, אבל רוב הזמן שאני יושבת בים, הכיסא שלי הוא לא בשולחן עם כולם, אני יושבת על החול בקיץ ובחורף, ולא בחלק המרוצף, ואני לבד, אני יושבת לבד, לפעמים מצטרף אליי גבר אחד שהוא צלם, והוא מביא את הכיסא על ידי. אז יש משהו של הסתפקות במועט שלמדתי שם.
קסים. אז את מסיימת את הטיול בבוקר, את המפגש.
ואני חוזרת הביתה.
כתבת שהים הוא אחד מידידייך.
יום עבודה, זאת אומרת. בשנה האחרונה אני הרבה פחות עובדת מחוץ לבית, כי גם המלחמה וגם הגיל והפנסיה וכו'. אבל כשהגעתי ליפו, הייתי מחליפה, את יודעת, תפקיד ומתארגנת, ונכנסת למכונית ונוסעת לנתניה, או נוסעת למכללה ביפו, והשנה לקראת אונו. ויש לי קריירה של בן אדם שמנהל ומלמד, וברווחים שבזמנים של ניהול והוראה, אני תמיד כותבת משהו. זאת אומרת, מאז שאני זוכרת את עצמי, הייתי הולכת עם בלוק וכותבת, אחר כך עם אני יודעת, הדיסקטים שהיו לנו, אחר כך עם הדיסקונקי, עם הטלפון, עם המחשב הנייד. אבל אני, כשיש רווח אפילו של 10 דקות, בין פגישה לפגישה, אני כותבת.
באמת? וואו.
כן. זה אצלי כמו נשימה. אז ככה זה עובר היום, ואז מגיע אחרי הצהריים, חוזרים הביתה, וקצת עבודת בית, ושוב פעם המחשב, המשפחה. אני קוראת הרבה.
למעשה לא יצאת אף פעם לפנסיה.
לא יצאתי לפנסיה עד הקורונה. ממש לא. כשבאה הקורונה, היה באמת צריך להחליף הילוך. גילינו את הזום, ולהמון אנשים בסביבתי זה נצא נוח יותר מלנסוע ולהגיע. והחיים יותר ויותר נכנסו הביתה. אז עדיין יש את הבוקר שאני מתחילה אותו דבר, אבל יש הרבה ימים שאני לא יוצאת מהבית ונוהגת בכבישים לאיזה מוצד, אלא מקיימת את העבודה שלי מהבית, ואני עובדת פחות במוצדות חיצוניים. אני עובדת יותר בכיתות או המפגשים או הקבוצות שאני הקמתי.
כן, אבל את כותבת, עובדת, כן. מנחה קבוצות, מאוד מעורר השראה, אני חייבת להגיד. אני לא יודעת להפסיק. אני הייתי רוצה להיות עמיה בגיל 84.
אני לא יודעת להפסיק.
עכשיו, בואי רגע נדבר על כל מיני נושאים שקשורים לחיים. איך, אם את מזהה איזשהו שינוי בהתייחסות שלך, משהו בפרספקטיבה של השנים, למשל, בהקשר של אימהות.
אימהות?
אימהות, קריירה.
הקריירה הגיעה אל השיא שלה לפני איזה 25 שנים, ומאז היא בירידה מבחינת המעורבות החיצונית. כי אני לא דיקן של אוניברסיטה, ואני לא מלמדת כיתות גדולות, אז כן אני כותבת, אבל אני בהחלט מרגישה פחות חשופה למפגשים חיצוניים ולמוסדות כאלה. ויש קריירה אחרת שהיא מלאה בסיפוק ואושר, שאולי נדבר על זה, הקבוצות שבאות אליי הביתה. מבחינת האימהות, יש לי משפחה קטנה. אני אומרת את זה כי יש לי אחיות שיש להם ילדים ונכדים ונינים וממש חמולה. אז לי יש 3 ילדים ו4 נכדים, ואני לא חושבת שזה ישתנה. אז אנחנו חברה קטנה ומגובשת במובן שיש לנו מפגש קבוע בערב שבת, ושמדברים בטלפון הרבה במהלך שבוע. אבל אני חושבת שכל אחד מאיתנו מכבד את הפרטיות של האחר. ואנחנו לא מודבקים בשום מובן. ואני לפעמים חושבת שלא הייתי אימא מספיק טובה, כי הייתי תמיד קרייריסטית, ותמיד היה לי כל כך מעניין מחוץ לבית. אז אולי אני מנסה קצת לפצות על זה, ואולי זה באמת בגלל שהם גדלו, והם אנשים חזקים וחכמים, ואני יכולה להתייעץ איתם, ואפילו להישען עליהם בעניינים מסוימים, אז ככה שזה השתנה, הבלנס הזה השתנה.
ומאיפה הייתה האמביציה הגדולה הזאת לקריירה? מאיפה זה בא?
אני חושבת שאנחנו 3 בנות במשפחה, ואני הגדולה. לא היה לאבא שלי בנים, נגיד, אם אומרים שהגבר מפתח. אז אבא שלי מגיל ממש צעיר שיתף אותי בעניינים שלו. יש לי סיפור שסיפרתי אותו 1,000 פעמים, שהוא היה נוהג לקום ב4 בבוקר, ולעסוק בעבודה של המשרד שלו. בסופו של דבר הוא היה מנכ״ל משרד הרווחה 4 שנים, אבל הוא תמיד היה איש עבודה כזה גובל בפוליטי, והוא היה רגיל לקום בבוקר ולשבת עם הניירות שלו. הוא לא עבד עוד על מחשב, גם לא על מכונת כתיבה. היו לו תמיד מזכירות, והוא כותב, מעביר ניירות, מפה לפה מכניס משהו למעטפה, אני הייתי קמה, ומתיישבת ככה בצד של השולחן, והוא היה אומר, תכתבי גם את, כאילו שאני לא אפריע לו. והוא היה מביא מחברות מחוץ לארץ, שפה כולנו כתבנו על בנייר כזה, נייר גס ועטיפות חומות, אז לי היו מחברות מנייר איכותי עם כריכות צבעוניות וצבעים ופרונות, אבל באמת הוא טיפח, הוא היה מודל, הוא היה מקור להשראה, והוא שמר את הציורים ואת העבודות שלי. לימים כשחיפשתי משהו הייתי מוצאת אצלו. אז זאת הייתה איזה דוגמה ועידוד שתמיד הוא נתן לי הרגשה שמה שאני רוצה אני יכולה להגיע אליו. והדבר הנגדי וזה פמיניזם שאימא שלי נראתה לי תמיד קצת מתוסכלת. חשבתי שהייתה יכולה להיות הרבה יותר מעקרת בית. היא הייתה רוקחת במקצועה, שזה גם מקצוע אקדמי, ובאירופה, איפה שהיא למדה, זה היה באמת לימוד מאוד תחרותי. אבל פה בארץ היא אף פעם לא ממש השקיעה בזה, אלא השקיעה במשפחה, כי לא הייתה ברירה, כי אבא היה כל כך עסוק תמיד, ונצא המון לחוץ לארץ, והגיעו עולים חדשים אחרי השואה, והיא הייתה המטריארך הזה בבית, ותמיד אני הרגשתי, אחיותיי לא מסכימות איתי, שהיא קצת מרגישה דפוקה, שהיא קצת מקנה בו, על החיים המעניינים שלו, על הנסיעות שלו לחוץ לארץ, על הדברים.
זה, זה פרשנות שלך, או שהיא דיברה איתכם על זה באיזשהו שלב בחיים?
היא דיברה על זה שאישה צריכה להיות עצמאית. זה היא אמרה, היא אמרה לנו מגיל צעיר, את צריכה מקצוע, ושאף פעם לא תהיה תלויה בגבר. אז את זה היא התחילה להגיד לנו ממש בגיל צעיר. אבל יותר מזה, היא לא אמרה, היא הייתה נורא גאה. היא מתה צעירה, אמא שלי, היא הייתה בת 72 כשהיא מתה. אבל היא הייתה נורא גאה בי ובאחיות שלי, ששלושתנו השגנו הרבה בעולם המקצועי, בקריירה. ואני הרגשתי שאני קצת עושה את זה בשבילה, בשביל כאילו לפצות אותה. אמרו לנו שבבית ספר תיכון שלה בקרקוב היא הייתה תלמידה הכי מבריקה. לא אבא שלי, היא. אבל כאילו, הגשמה, המילים האלה, הגשמה עצמית שלה, הייתה רק בתוך המשפחה.
יש איזה מתנת נפש שקיבלת מאמא שלך?
המתנה שהיא שנויה במחלוקת ביני ובין הילדים שלי. שהמשפחה היא הדבר הכי חשוב, ושמגשרים על כל ההבדלים, ולא מתעמתים איתם. זאת אומרת, לא כועסים ובטח שלא צועקים, אלא כאילו, תבלי את זה ותחשבי איך את שומרת על הקשר החם והאוהב, אפילו אם זה לכאורה. אפילו אם זה שטחי.
זה מה שאת, כאילו, זה...
אני הרגשתי, כי הרבה פעמים היא הייתה מספרת לי באוזן בערב, כשהיינו כבר רק שתינו ככה הרות, שזה היה נורא והיום, שאח שלה בא והוא כל כך נדנד והכל, אבל היא הייתה כל כך חביבה. או היא הייתה עושה ארוחות נורא יפות, ומגישה בחיוך וזה, ואחר כך בערב הייתה אומרת, עבדתי כל כך קשה, את עובדת יומיים בשביל ארוחת שנגמרת בשעה. כאילו, הפער הזה בין איך שהתנהגה, ובין ההרגשה הפנימית שלה, אז הרבה פעמים אני חושבת שקיבלתי ממנה את ה... להרגיע כזה, להיות בסדר עם כולם, להיות בשולם. אז הילדים אומרים שאני אותו דבר כמו אמא שלי. שיש לפעמים שאני מאוד כואבת ומאוד כועסת, ואני מבליגה, ואולי אני מדברת עם חברות שלי, אבל אין אימותים בעין.
והיום בפרספקטיבה של הגיל, שאת רואה את הדבר הזה ואת מודעת לזה.
אני חושבת שזה נורא יפה. כן. אני חושבת שזה כמו להתלבש יפה. שזה סוג של סגנון חיים שמכבד איזה רובד של הרמוניה, אפילו אם הוא לא נכון עד למטה. זה בדיוק כמו להתאפר, זה בדיוק כמו ללבוש חולצה יפה ולהצטלם כשמתחת יש לך מתנוצאים מסמודתים.
את יודעת שאת מדברת, ואני חושבת על אבא שלי. ואני לא יודע, הוא שומע את כל הפודקאסטים, אני מניחה שהוא ישמע את זה. לאבא שלי יש כזאת נטייה, לא לדבר על קונפליקטים, להעביר, לשמור על שלום בית.
כן.
ואני חושבת שזה על פניו. אני חושבת שמשלמים מחיר מאוד כבד, בעומק ואותנטיות של יחסים. אבל זה כנראה גם תרבותי.
אני מקבלת את זה. שאת אומרת את זה, אני לא ממליצה שכולם
כן,
יהיו
לא,
ככה.
כן, לא, אבל זה מעניין שזה גם אולי דורי, אבא שלי בן 80, והוא גם מעניין.
מפחיד אותי ריב, גם בזוגיות שלי. והיו לי שתי תקופות זוגיות ארוכות, לא היו אימותים. אז איך אני שמרתי על ה... על ה...
כי מה, מה יקרה אם יריבו?
לא יודעת.
האמת שבסרט שאת מציינת, זה הכל על השולחן.
נכון.
הכל על השולחן. יש דברים שאת, ככה דיברת קצת עליהם, את מתעסקת בהחמצה? זו שאלה שאת עסוקה בה?
לא. בגלל שאני, אני אגיד את זה דוגרי, אני מאוד גאה במה שעשיתי בחיים האלה. ואני כל הזמן אומרת, אם אני מתה היום בדרך הביתה או בלילה, אין לי שום חשבונות פתוחים עם אף אחד. אז אין לי החמצות. אפילו שביחסים הזוגיים אני לא הצטיינתי. אבל בסדר, זה בסדר לי, אז אני טיפוס אינדיבידואליסט יותר מדי. אבל לא, אבל אני שומעת גם בקפה מוות. וגם באנשים שכותבים בהדרכתי על כמה הרבה החמצות יש, וכמה זה חשוב להגיד, בסדר, אין לי את כל הזמן שבעולם, אז אם את יודעת שהחמצת את זה, אולי את יכולה קצת לתקן.
עבודה מאוד חשובה.
כן.
מה ההישגים שאת הכי גאה בהם, המקצועיים, האישיים?
הספרים. המדף ספרים שלי, שאני אומרת לו בצחוק, מדף האגו, שאין מקום כבר לשים ספרים חדשים. אני מגיל נורא צעיר רציתי להיות סופרת, וכמובן חשבתי שאני אכתוב בדיון, רומנים. ואחר כך בלימודי הפסיכולוגיה, כל כך קשה עבדנו עם לקרוא את הביבליוגרפיה ובחינות ועבודות והדוקטורט ונולד לי הבן והכל ביחד. זה היה מאוד רחוק ממני. וכשחזרתי לזה, הרגשתי כאילו איזה אוויר שנכנס למערכת, כאילו איזה מעגל שהרבה זמן לא היה סגור. הגיע לסגירה שלו, ובאמת אני נורא, אני אסירת תודה על זה, שאיכשהו חזרתי לחלום הראשוני שלי, וזה הצליח.
ואיזה ספר את הכי, אפשר כזה, זה כמו ילדים, אבל נכון. יש לך ספר מועדף, או ספרים שאת...
זה באמת תשובה שמשתנה מפעם לפעם, אבל מה שדווקא עכשיו, בימים האחרונים, אני חושבת על, על הספר שנקרא הרקמות, שכתבתי על דבורה ברון, וזה סוג של ביוגרפיה שלה, שהיא כתובה בצורת שיחות שאני מנהלת איתה, אבל היא כבר מתה. אז השיחות הן דמיוניות, והתשובות שלה הן לחלוטין בנויות על טקסטים שהיא כתבה. מעניין. והדברים שאני ידעתי עליה, ואני כאילו נותנת בפיה, יחד עם הסגנון הארכאי שבו היא מדברת, כי היא חיה בארץ בהתחלת המאה ה-20, והעברית הייתה מין עברית משנאית כזאת, מאוד פיוטית. הספר הזה, שאחר כך באקדמיה הציגו אותו כביוגרפיה פוסט-מודרנית, אני לא ידעתי מה זה פוסט-מודרניות כשכתבתי אותו, אבל הוא כל כך עמוק, משום שהוא מהווה איזה ראי לחלקים שלי שלא הרבה התגלו. כמו שאמרתי לך קודם, הבדידות, ההתבודדות, הרצון, היצירתיות, ו... אני באמת קטונתי מלהגיד את הסופרת עברית מאוד מכוננת מצד אחד, ומאוד מושכחת מצד שני. Mm-hmm. אז אני לא דומה לה, אבל בעומק הרגשתי מאוד דומה.
כן, את גם אומרת, זה גם מהדהד את השלב הזה של החיים שלך עכשיו.
זה לא עכשיו, זה ספר שכתבתי אחרי
שהתלמדתי. כן, אבל עכשיו את חוזרת ואת חושבת עליו.
נכון. אבל כשהתלמדתי, כתבתי את זה קצת אחר כך, ויש שם כמה קטעים שאני מספרת לה, שהם הקטעים של, בוא נגיד, סי ההבנה שהרגשתי מהבעל שלי, מהאבי הילדים שלי, שמת בגיל 48. אז יש שם למשל קטע שאני יושבת וכותבת בדירת השבתון שהיינו במסצ'וסטס, יורד שלג בחוץ, ואני כבר מאוחר בלילה, יושבת בקומה הראשונה עם שולחן כתיבה עתיק כזה, וכותבת בדיו, בעת נובע. ובעלי והילדים ישנים בחדרי השינה למעלה. ופתאום אני עושה ככה, ומעיפה כסת של דיו על השטיח שהיה מקיר לקיר כמו בתים באמריקה, בצבע צהוב חרדל. ואני רואה את הכתם ואני... אני לא יודעת איך אני... איך עשיתי את זה ומה. וישראל קולט את זה מהשינה ויורד למטה. ומוציא גליל של מגבות נייר, ויורד על הברכיים, ומתחיל לצפוג את זה, ואנחנו, בלי הרבה לדבר, רוצים את זה ביחד. ואז כשאיכשהו שטפנו את זה, ניגבנו והגענו לאיזה מצב צבי, הוא אומר, אז את עכשיו באה לישון? ואני אומרת, לא, אני עוד לא גמרתי. והוא עולה ואני כותבת. ו... אני חושבת שזה הרגע הכי יפה של הזוגיות שלי בחיים.
וואי, זה מרגש.
אז את זה אני ממש... כאילו מספרת את דבורה ברון, כי היא הייתה באמת חריגה לגמרי. אני בחיים שלי אישה נורמטיבית, אני לא התנזרתי ולא לא הייתי איזה דמות חידתית לאף אחד, אבל בעומק הרגשתי את ה... שיקוף הזה.
למה זה הרגע הכי זוגי?
כי הרגשתי שהוא מבין מה אני עושה, והוא מקבל את מה שאני עושה, והוא לא חושב למה את לא איתי כרגע. כשזה מתפשט על כל החיים המשותפים שלנו, ש... אני חושבת שבלעדיו לא הייתי נהיית מי שאני, כי הוא היה פמיניסט טבעי, הוא לא למד את זה בשום מקום, אבל ככה.
ושאת מסתכלת עוד על גלריית הספרים, שלא נשאיר ספר אחד יתום, איזה עוד ספר?
קפה מוות. קפה מוות שוב פעם, אז זה באמת אגואיסטי, אני כאילו כותבת על אנשים אחרים, אבל הנה גם קפה מוות, הוא נורא מתייחס לדברים העמוקים והמשמעותיים בחיי עכשיו. ויש ספרים שבהם אני מין אובזרבר, ילדי כפר עציון, או אפילו ערק לארוחת בוקר, הם ספרים שהיה אכפת לי מאוד, אבל זה לא לעומק הזה משקף את עצמי.
את נשארת בקשר עם האנשים שאת כותבת עליהם?
כן. כן. עם השבועים היו לי ממש יחסי ידידות.
עם רמי הרפז?
רמי הרפז מת, אבל עם מנחם עיני עד היום הזה. בקיבוץ בית השיטה, שהוא קיבוץ מקום, היו לי ידידי נפש, כולם מתו כבר, כי הם היו יותר מבוגרים ממני, כשראיינתי. אני לא זוכרת באיזה ספרים עוד, אבל בניגוד לתרפיה, שאת לא אמורה לפתח קשרים במחקר, זה בהחלט מקום שמתפתח. אז כמו שאמרתי לך קודם, בערק לארוחת בוקר, אני את אלה שחיים רואה עד עכשיו כל יום, חוץ משבת.
ועדיין את הולכת עם קצת חוויה של בדידות, בסך הכל. כן. יש לך כל כך גלריה עצומה של אנשים שבאה אלייך הביתה, שרוצה להיות איתך בקשר. את פוגשת הרבה, ועדיין את בסוג חוויה כזו של בדידות.
אני חושבת שזה המצב האנושי, שזה לא קשור בחיים החיצוניים. אני באמת חושבת, אני חושבת שהאקזיסטנציאליסטים אמרו את זה גם. שכאילו המצב האנושי, ההיולי הזה, הגס הזה, הלא מעובד, זה שאתה לבד, אתה נולד לבד, ואתה חי ותמות לבד, ואת כמה שאתה מוקף ויש לך קרבה ואהבה, זה לא מחסל את ההרגשה הבסיסית הזאת.
דווקא הרגע הזוגי הזה שאת מסיפרת עליו, הוא רגע מאוד לא של בדידות, למרות שהיית נכון, לבד.
נכון. זה רגע שהוא ממש נכנס לתוך ההוויה שלי קודם, שפכת את הדיור. שתיים, הוא לא אומר לי איזה שלומי אלית, מה עשית, כלום.
הוא גם לבד מגיע.
והוא לבד מגיע, שאני ראיתי בטוחה שהוא ישן.
מדהים. תגידי, ובאמת לאבד את הבן זוג בגיל כל כך צעיר?
כן, טוב, כמובן שזה שוק, אבל מה אפשר להגיד השנה הזאת, שאת רואה כל כך הרבה אנשים, אפילו היום, כל בן אדם שנהרג או שמת, הוא משאיר אחריו כל כך הרבה חוטים פרומים.
יש כל מיני אובדנים בחיים, בגיל שלך, של חברים, של אולי יכולות שעשיו בעבר. איך את מתמודדת עם האובדנים?
עכשיו?
כן.
בצחוק. יש איזה סוג של, אמרתי את זה אתמול בצדנה, בקבוצה קטנה, לא לכולם, שכאילו מעבר לייאוש, או מעבר להשלמה עם המוות, יש כמו אגם, שקט, כחול יפה, עם נוף שוויצרי כזה, שאת אומרת, נו, באמת, זה החיים, אין לי ברירה. אז אני אשתה כוסית ואני אחייך. יש לי באמת, זה לפעמים נשמע כמו אגואיזם, אבל מן הרגשה הזאת שאני לא יכולה לשקוע כל פעם עם עוד מישהו, עם עוד חדשות. אני מקבלת עיתון הארץ, ויש את הכותרות המזעזעות האלה כבר 7 חודשים. ואני איכשהו, לא יודעת, אני מסתכלת, שמה את זה בצד, כנראה כל מיני הפרדות פנימיות כאלה. איזה פרספקטיבה שאולי דווקא לאנשים זקנים יש אותה. אולי זה הלוקסוס שבמילא אני אמות, אז מה זה כבר משנה איך אני אמות.
אבל את יודעת, ממש אני רוצה לשמוע את הפרספקטיבה שלך, של באמת עברת את מלחמות ישראל, עברת את כל האירועים הכי משמעותיים של החברה הישראלית, ליווית את החברה הישראלית, לאור מה שהיום קורה, מה הפרספקטיבה שלך? איפה התקווה שלך?
שני דברים שאני אגיד. אחד זה היסטוריה. שאם את לומדת את ההיסטוריה של העם היהודי, אז את מגלה שתמיד היו לו תקופות טובות והרבה תקופות גרועות מאוד, ותמיד הוא יצא מזה, איך שהוא התאושש. הרבה אנשים מתו. אבל העם בתור שכזה התאושש והגיע להצלחות כלכליות ואחרות, מדעיות, פרסי נובל, אחרי תקופות שלא יאומנו. יש צמד ספרים, היסטוריה לכל, זה לא היסטוריה שהיא כתובה ככה יבש אקדמי, שנקרא הסיפור של היהודים, של שמה. שמה הוא באנגלית שמה, והספר נכתב בארצות הברית, שני הכרכים, הם מתורגמים לעברית. זה מדכא לקרוא את הגירושים שעברו היהודים מספרד מאנגליה והלכו והתחילו מאפס ותוך תקופה מסוימת יש רוטשילד, יש. אז איכשהו אני יודעת שאני בחיים לא אראה את הפריחה הזאת, אבל אני חושבת שמתחת אחרי כל תקופת שפל כזאת, יש גאות, יש גלים היסטוריים.
כי את יודעת את זה, זה ידיעה.
אני יודעת את זה, ואני יודעת שזה נורא עצוב לי בגלל הילדים על עצמי, אבוד כבר, אבל הילדים והנכדים שצריכים לחיות, אנשים בגילך את האסון הזה שמתרחש פה, ואנחנו בתוכו. אבל אני יודעת שזה יעבור. זה דבר אחד. והדבר השני, שאני אמרתי אותו גם אתמול בסדנה, באחד המפגשים. איפשהו לפני איזה חודשיים, אחרי הפגנות ועוד הפגנות, ודיבורים ולשבור את הלב, אני הגעתי למסקנה אישית, אני קצת מתביישת להגיד, שיקרה מה שיקרה, אין לי שליטה. אין לי שליטה. אני אישה קטנה אחת, אין לי כוחות להשפיע. עם עוד אחד אני אעמוד בהפגנה עם דגל בלי דגל. אין לי שליטה. אז דבר ראשון, קיבלתי את זה. כמו שאני מקבלת את המוות, אין לי שליטה אם אני אמות. אין לי שליטה במה שהמדינה המטורפת הזאת עושה. אז מה? אז אם אין לי שליטה, מה שנשאר לי זה לבחור בחיים הכי ראויים שאני יכולה לחיות בתוך המשבצת הזאת שבה אני חיה. אני לא יכולה לשנות, וכאב הלב שלי על זה, שזה לא הולך לפי הכיוון שאני רוצה, בטח שאנשים צעירים נרדים, לא עוזר לאף אחד כלום. אין פה אמפתיה, אין פה, לא. אז אם אני יכולה ללכת וללמד באיזה קבוצה, ולכתוב איזה כמה שורות, ולטפל בגינה, ולעבוד עם המפונים, ולשמור על איזה מצב רוח סביר, ולעשות אירוע של יום עצמאות קטן וצנוע, אבל בכל זאת לציין את זה. זה מה שאני יכולה לעשות. אז המושג הוא חיים ראויים. אני לא אומרת מיטיבים, שזה מושג הרבה יותר גבוה. אני חושבת שכל בן אדם צריך לשאול, מה זה החיים הראויים בשבילי? זה למצוא שעה, לשבת לשמוע ביצוע יוצא מן הכלל של איזו סימפוניה. זה לא עושה שינוי בעולם, אבל לפי דעתי זה חלק מהחיים הראויים.
מעניין. תודה. זה מתנה. מה עוד את רוצה להספיק?
אין לי שום תוכניות להספיק. אני באמצע איזה פרויקט עם שתי נשים צעירות, תודה לאל, הוא לא רק מונח על כתפיי, וכמובן שהייתי רוצה לסיים אותו, אבל אני בטוחה שאז יהיה לי כבר בראש משהו אחר. אז לא, כשזה יקטע, זה יקטע. תראי, למשל, יש את השאלה של הבית שלי. אני מכירה מקפה מוות אנשים שמתכננים מה הם ייתנו למי, ומה ילך למוסד את זה, וכל מיני דברים. אני אומרת, אני טיפלתי בילדים שלי כשהיו קטנים, עכשיו יהיה תורם לטפל בעיזבון שלי, או בעצבי, אם אני יכולה. אני לא. אין לי תוכניות, אני אקבל כל יום מה שהגורל נותן לי.
לא דיברנו ככה על המסלול שלך, עשית גם קריאה באמת מרשימה בתוך האוניברסיטה העברית.
אני הייתי בדור הזה, שעדיין נשים שסיימו דוקטורט היו מיעוט קטן, ונשים באקדמיה היו איזה 3% מרצות, והלכתי על הגל הזה, הפמיניסטי, שאלף, אני למדתי וחקרתי וכתבתי ולא ויתרתי, גם כשנולד הבן הבכור שלי, עשיתי חופשת לידה קטנה והמשכתי, והמזל שלי היה שבתקופה הזאת, העיניים של העולם נפתחו, וכתוצאה מזה גם נפתחו יותר מסלולים לנשים. זאת אומרת, אני לא חושבת שאני כזה גאון, אבל הייתה ההזדמנות הזאת שהאוניברסיטאות רצו להראות שיש להם נשים בסגל. אז קראו לנו בצחוק טוקן ווימן. אני לא חושבת שהייתי טוקן, אני חושבת שהייתי שווה.
אבל אני חייבת להזכיר לך מה שאמרת לי בשיחה המכינה בינינו, שמעולם לא סבלת מנחיתות אינטלקטואלית בתחושה שלך. זה גם משהו, זה לא רק חיצוני.
גם זה, לא מאפליה.
כן, אבל גם היה משהו מאוד סובייקטיבי פנימי, נכון. שאולי קשור לאבא הזה שישבת לידו.
נכון מאוד. אז, נכון, אני אומרת את זה כי אני רואה אנשים צעירים, גם נשים וגם גברים היום, כל כך קישוניים, עם קורות חיים כל כך יפים, שלא מוצאים עבודה באקדמיה, ולא מצליחים להיכנס. או אז אני לא בטוחה שאני הייתי יותר טובה מקלתי הצעירה שנאבקת. אבל הייתה אז איזו הזדמנות, גם בארץ וגם בארצות הברית, אולי באירופה פחות, שהיה איזה, כמו בספורט, נתנו איזה פור לנשים, רצו להראות. הרבה פעמים הייתי יושבת בפאנל, כולם גברים ואני, או בוועדת, איך קראו לזה, הוועד המנהל של האוניברסיטה שהכניסו אותי. כולם מסביב היו גברים עם חליפות, ואני הייתי באה וגם לא לבשתי חליפות, הייתי צבעונית, הייתי מאוד שונה. אז חלק מזה...
היית רודיין?
מה?
רודיין?
לא, קצת העיר העתיקה, 67, הייתה לי גרדרובה של בגדים ערביים, מאוד יפה, רקומה, דברים כאלה שלבשתי לאירועים, שמלות בדואיות כאלה. אבל אני מתכוונת שנכון, אין לי בכלל רגש נחיתות אינטלקטואלי, או כמו שאת ציינת את זה, ההפך, אבל אני כן נותנת את הקרדיט לתקופה, שבאמת העולם קצת נפתח יותר לנשים, ועל הגל הזה הייתה לי באמת הצלחה גדולה באוניברסיטה העברית, והצלחתי לכתוב מאמרים שהתקבלו בעיתונות בינלאומית, ולהיות מורה טובה, תמיד הייתי מורה טובה ופופולרית, וגם להיות אולי מה שלמדתי מאמא שלי, לא לריב, לא להתווכח, אלא איכשהו
לזרום.
המדריך שלי לדוקטורט, אף אחד לא היה יכול לעבוד איתו, רק אני. הוא היה כזה פליט מהשואה, איש רע, וצר ממש קמצן, ולא היה הרבה מדריכים, אז אני הגעתי אליו, ואני הסתדרתי איתו. אז יש משהו בתכונות שקיבלתי, שאפשר לי, ויש משהו בתקופה שהתאים, ובאמת הייתה לי קריירה ממש מוצלחת, זורמת, לא היו עיכובים, לא היו תסכולים. יצאתי בלב שמח מהאוניברסיטה העברית.
ואנחנו בסוף, אבל שאלה אחרונה והכרחית, מה היית אומרת לנשים צעירות, או פחות צעירות, כדי לחיות חיים כל כך חיוניים ומשמעותיים, גם בגיל שלך?
אני חושבת שכל בן אדם, גם איש וגם אישה, צריך לחפש מה נותן משמעות לחיים שלו. זה קל להגיד ויותר קשה לעשות, אבל איפשהו, אם אנחנו מצאנו מה משמעותי בשבילנו, להיות מדריכה טובה לאנשים אחרים, להיות מטפלת טובה, לתת מעצמי לחברה, לכתוב משהו טוב, לגדל גינה, לעשות חקלאות, שיהיה ערך למה שאת עושה, אם יש ערך למה שאת עושה, זה נותן לך אנרגיה ונותן לך שמחה ועוזר לך להיאבק בכל מיני מעצורים ומכשולים.
יש סיבה לקום בבוקר.
כן, כן. ולדעת ששום דבר לא מושלם. את יודעת, יש שיר שאני תמיד מצטטת של משורר שוודי, שאנחנו בארץ בקושי מכירים אותו, שקוראים לו טרנסמוטר, הוא קיבל פרס נובל, ויש לו שורה, גלית חזן רוקם, צריך לתת לה את הקרדיט, תרגמה את זה. לעולם לא תושלם, וכך ראוי.
וכך ראוי.
כן.
לעולם לא יושלם, וכך ראוי. כן. וואו, זה משפט.
אל תהיה פרפקציוניסט. אולי הים ביוון יותר יפה מהים של בת ים, אבל בסדר, זה הים שלי.
תודה רבה, מיה.
בבקשה.